ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
עמוד 55, שורה בערך עשירית. והנה שירה חוכמה עליונה כל פרטי העניינים מזה עמים שראויים להימצא וליפול אפשרותם בחוק האנושיות לפי התכלית העיקרית שזכרנו במקומו, והמציאה אותם בכל בחינותיהם, סיבותיהם ומסובביהם וכל המתלווה להם, וחקקה אפשרותם באדם. ואומנם לשימצאו כל אלה העניינים וצריכו מצבים שונים בבני האדם, שכולם יהיו ניסיון להם במה שיתנו מקום לכל פרטי בחינות הרע האלה, ומקום לאדם להתחזק כנגדם ולתפוס בטובות. דרך משל, אם לא היו עשירים ועניים, לא היה מקום לשיהיה האדם לא מרחם ולא אכזרי. אך אתה הנה ינוסה העשיר באושרו, אם יתחזר על העני הצריך לו, או אם ירחם עליו. וכן ינוסה העני יסתפק במועד שבידו ויודה להשם, או להפך. עוד יהיה האושר להשאיר ניסיון, לראות אם ירום בו ליבו, או אם יימשך בו אחר אבלי העולם ויעזוב את עבודת בורו יתברך. ואם כל אושרו יהיה הנב ונכנע ומואס באבלי העולם ובוחר בתורה ועבודה, וכן כל כיוצא בזה. ואומנם חילקה החוכמה העליונה את ענייני הניסיון האלה בין אישי מין האנושי, כמו שגברה בעומק הצטה היותו ראוי ונאות, ונמצא לכל איש ואיש מבני האדם חלק מיוחד בניסיון ובמלחמת היצר, והוא פקודתו ומסעו בעולם הזה, וצריך לעמוד בו כפי מה שהוא, ויודנו מעשיו במידה דינו יתברך כפי המסע אשר ניתן לו באמת בכל בחינותיו בתכלית הדקדוק. והנה זה כעבדי המלך שכולם עומדים למשמעתו, ובין כולם צריך שתשתלם עבודת מלכותו. והנה הוא מחלק לכל אחד מהם חלק מה, עד שבין כולם ישתלמו כל החלקים המצטרכים לו. והנה כל אחד מהם מוטל עליו השלמת החלק ההוא אשר נמצר לו, וכפי פעולתו בזכודתו כן יגמלהו המלך. אך מידת החילוק הזה ודרכיו נשגבים מאוד מהשגותינו, ואי אפשר לנו לעמוד עליהם, כי אם החוכמה העליונה נשגבה מכל שכל, אי שיערתם ואי סדרתם באופן היותר. טוב, אז למדנו פה קטע ארוך. הרמח"ל כאן רוצה להגיד לנו נתון ראשון, מה יכולה להיות הסיבה שעל פיה יש שוני בין אדם לחברו בעולם הזה בלבד. הוא לא מדבר כאן על העולם הבא, כי העולם הבא זה רק בזכות המעשים, ואילו כאן הוא מדבר על מצבי האדם בעולם הזה, שזה לאו דווקא בגלל בסיבת המעשים. אז הוא בוחר להגיד שהסיבה הראשונה היא הסיבה שלא תלויה בכלל בנו, אלא בשעה שנברא העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן שיש חלוקת תפקידים. נתון מופלא. יש חלוקת תפקידים. אנחנו בדרך כלל רגילים לתפוס כל מציאות בחיים שלנו רק דרך המשקפיים של גמול המעשים. אדם מיד רואה את הדברים כך, אני רואה בעצמי, אני רואה בזולתי, מיד אני רואה את זה דרך, רק זה לא שזה לא נכון, נראה בהמשך שהנתון השני אכן נעבור לנתון הזה, אבל דווקא את הנתון הראשון רמח"ל בוחר להיכנס. קודם כל תדע לך שעוד לפני שבכלל לקחת אחריות, יש בכלל נושא שנקרא הנהגה נשגבה מכל שכל, שחילקה לכל נברא את התפקיד הייחודי שלו. לדוגמה, אם רוצים למצוא מקור חזלי לנתון הזה, אז הגמרא במסכת תענית, גמרא שמספרת שרבי אלעזר בן בדת היה עני מופלג, וכל ימיו הצטער, רוב ימיו הצטער, ובסוף באיזשהו גיל די מתקדם הקדוש ברוך הוא נגלה אליו כביכול בחלום, ואמר לו אלעזר בני אל תצטער, זה עניינך. שאל אותו, האם אתה רוצה שאני אתכנן את העולם מחדש? האם אתה רוצה שאני אברא את העולם מחדש? אז הוא אמר לו לא. בסדר, אז הוא קיבל עליו. אז פירוש הדבר, הנה חז"ל מגלים לנו שישנם חלוקת תפקידים שורשית שלא תלויה בשום גורם. זו ידיעה מאוד חשובה. נכון, נכון.
אבל לפעמים אדם זה נובע, אדם נמצא בנקודה מסוימת בגלל הבחירה שלו.
רגע,
אתה רוצה מערב עוד נתון? אנחנו
איך אני יכול לדעת?
יפה, לא, אתה לא אמור לדעת. אם היינו אמורים לדעת, היו מגלים לנו. למה הקדוש ברוך הוא גילה לרבי אלעזר בן בדת? זו השאלה. אבל אולי בשביל לגלות לנו שיש כזה נתון. אבל זה ודאי לא דבר שנגלה, ולא ייתכן שיתגלה. כי אני חושב, אם אני אעיז ואומר שגם שהקדוש ברוך הוא מגלה לרבי אלעזר בן בדת, זה לא אומר שהוא גילה לו את הכל. וזה עדיין לא אומר שלא משולבים שם עוד נתונים נוספים, אלא הוא בא לגלות לו, יש גם נתון כזה.
אבל גם זה, זה כפי המסע שניתן לו באמת.
זה באמת. ושורשו? לא בגלל מעשיו?
לא בגלל מעשיו, אבל זה בהתאמה לתפקידו.
ברור. זה כבר, מה?
מה שטיפה אולי יותר נסבר, שהמשל הזה של כעבדי המלך,
כן.
ששם זה התכלית היא לצורך המלך.
טוב, שמביא משל לא מתכוונים לחסות את כל המשל, אם להגיד רק מצד חלוקת התפקידים, כן? בכל אופן, עצם התפיסה הזאת כבר נותנת לנו מבט אחר על החיים. כשאדם רואה את הדברים במבט כל כך מקיף וגדול, ומבין את השליחות הייחודית שהוא קיבל בעולם. כלומר, אדם מתחיל להבין שמה שהמשנה במסכת סנהדרין אומרת, חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, הכוונה היא באמת יש כאן תפקיד ייחודי. אף אדם מאז אדם הראשון לא עשה, לא יכול היה לפעול את השליחות שלי, הייחודית שלי. מה השליחות המיוחדת של האדם? יש דברים שנוכל לזהות קצת, ויש דברים שלא נוכל, לא נדע לזהות. אנחנו ודאי יש מצווה גדולה לנסות לזהות את השליחות הייחודית של האדם, אבל לא כל אדם יכול אולי לבוא ולהגיד בוודאות שהוא עמד עליה. על כולה. אבל בין אם נבין, בין אם לא נבין, עצם הידיעה שאנחנו ממלאים כאן תפקיד כל כך משמעותי, נותן לנו לגמרי, לגמרי מבט אחר. וכמובן, וגם יישוב הלב, לגבי הנתונים הייחודיים שיש לנו גם בחלק הפחות מוצלח, שגם זה חלק מאותה חבילה. כן, אם אני
משל עם המלך למען המלך, אני משמעותי, אבל
אני
צריך לבחון אותי על פי דרכים.
לא, אבל זה לא בשביל ניסיון, הוא אומר, זה לא בשביל נסות אותי, אלא זו השליחות שלי, איך אני ממלא את תפקיד המלך. הכוונה, אני יכול גם לא להיבעל מהמשל ולמלא אותו בשלמותו. המלך הכוונה היא מגמת המלך, כבוד המלך שישמח השם במעשה ורצונו יחול בבריאתו. אז הוא מבקש מאיתנו שכולנו נהיה אידיאליסטים לעניין הזה. אז אם אדם, כמה שאדם ממלא את יהודו וגם עם רצון ואכפתיות ובשלמות, אז ודאי שהוא האדם הנבחר יותר.
מה שהוא אומר שכולם יהיו ניסיון להם?
ניסיון בלשון הרמח"ל, הכוונה היא, זה לא כבר להכביד, הכוונה היא ניסיון, הכוונה היא שליחות, תפקיד.
שכתוב, כעבדי המלך שכולם עומדים במשמעתו. סוף סוף יש הפרש גם בעבדי המלך, יש הפרש ביניהם, יש אחד שהוא עושה פעולה, הוא יכול לעשות פעולות שאחרים עושים, ו... פעולה שהוא עושה, אחרים בדרך כלל לא יכולים לעשות, נו. זה יקודו.
כן.
אז יש גם מעלה ודרגות גם שם.
נכון. וקודם כל, אם...
למה שלא יקסוף אם... להיות יותר מזה?
מה?
למה שלא יקסוף להיות יותר
מזה? מי אמר שלא, שאדם לא...
משמע, שאם זה ככה...
אבל יש דברים, יש דברים שאדם לא, גם אחרי שהוא יחשוף הוא לא יצליח. כן? אני אחשוף לקבל את מעלות הגאון מווילנה, זה לא יעזור לי כלום, כי אין לי אותם. כי הוא קיבל שליחות שאני לא קיבלתי. הוא ודאי נולד עם כלים שלעולם ועד אני לא אוכל להגיע אליהם בכל המאמצים שיהיו. אני צריך להיות שמח בחלקי ולמלא את השליחות הייחודית שלי, כי זה הנאמנות שלי למלך. אם אני מדבר על עצמי, כואב לי מאוד, למה לא נולדתי הגאון וילנה? אם אני מבין את כבוד המלך, כבוד המלך שאתה תשרת, כי צריכים אותך, צריכים גם את הגנן בגינה. אז צריכים שאתה תעשה את הפעולה, מי יעשה את זה בלעדיך? ואם, זה מה שהרמח"ל בסוף המסילת ישרים מסיים ואומר, יש לנו אולי כאן מסילת ישרים כאן, אולי כבר קראנו זה כמה פעמים, אבל זה קטע כל כך חביב.
אנחנו תמיד אומרים ש... הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו כמו שאנחנו מבינים, ואין מי שבורא משהו ללא תכלית, אז כמובן שגם הבורא לא.
תודה רבה רבה.
פה הבורא נתן תפקיד וייעוד לכל בריאה, והיא בכלל לא מגילה את זה, לא יודעת את זה כל החיים שלה. אז אני שואל, איך אנחנו יכולים, מי עושה דבר כזה? איזה מלך עושה דבר כזה?
אם הוא לא מזכיר מאיתנו מידע שהיינו יכולים להשיג, אנחנו לא יכולים להשיג כזו מורכבות. פשוט לא ניתן, אי אפשר, לא מסתירים מאיתנו.
כשהיה נביאים, הרואה לנביאים, היו ככה,
את זה לא.
מה?
משמעות כאן ברמחל שאת זה גם הנביא לא הביא. למה ירמיה הנביא נבחר לשליחות הזאת, ולמה ישעיה לשליחות הזאת? יש שליחויות.
יש שמבארים שהנביא היה מגלה לאדם מה תפקידו.
אם היה אומר לנו, תשמע, אתה חוסך לנו את הבדיקה שאדם מנסה בכוחו לעשות, ואומר לנו, תשמע, אתה ייחודך לטפל בילדים ולעזור להם, אדם היה הולך הרבה יותר שמח שזה יהודו, והיה עושה את זה בלב שלם. כך הוא כל היום בתאייה, אולי זה, אולי זה, אולי זה. בסדר. אז הוא חסך לנו את זה. זה היה חלק מהגילוי, גילוי שכינה שהיה.
מי שפגש נביא כן, ומי שלא, לא, אז...
אם זה היה חלק, אם זה היה חלק מהנוהל...
זה הנהגה מקרית, כאילו.
למה מקרית? לא, זה שלמות. כמה אור השלמות מופיע וכמה יש תרפלים גדול.
זה אם יש ייעוד, שאלות זה היה ידוע. אם הייעוד לא ידוע, שמה יש ייעוד?
אני יכול לשאול באותה מידה, לשאול אותך, וזה שהיום בעם ישראל כל כך הרבה אנשים כל כך רחוקים מהאמת, זה מקרי? זה בגלל הסתר פנים, כי באמת השקר גובר, כי האמת מכוסה. אז כשהאמת מתגלה יותר, אז יותר קל גם לאנשים יותר להשיג את השליחות הייחודית שלהם. זה חלק מ... יש דברים שאי אפשר ל... אי אפשר ל... 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 כאילו לא... להימנע מהם. זה תוכניות חבילה שלמות, שאנחנו... זה לא מכוון, אף אחד לא חוסך מאיתנו מידע. העולם נמצא במיעוט. אז עכשיו צריכים להתמודד בתנאים האלו, כן?
אבל אפשר לומר שאם היו אומרים מה התפקיד, אדם היה אומר, טוב, עשיתי, לא עכשיו אני יושב רגל על רגל.
אבל יש תפקידים שלנו הם רחבים מאוד בדרך כלל. אבל אולי, טוב, אתה אומר, סברה פשטנית, למה העלימו את זה מאיתנו? רק אני אומר את הקטע האחרון, שהוא מראה לנו שבעצם כל אדם בשליחות שלו, אם הוא באמת רוצה למלא את יעודו הייחודי לכבוד המלך, אז הוא יכול להיות אדם שלם במקומו. זה מה שהוא אומר, וזה פשוט כי כל אדם לפי האומנות אשר בידו והעסק אשר הוא עוסק, כך צריך לו הישרה והדרכה, כי דרך החסידות הראוי למי שתורתו אומנותו, אינו דרך החסידות הראוי למי שצריך להזכיר עצמו למלך חברו, ולא זה וזה דרך החסידות הראוי למי שעוסק בסחורתו, וכן כל שאר הפרטים אשר בזכי האדם בעולם, כל אחד ואחד לפי מה שהוא ראויים לו דרכי החסידות. לא לפי שהחסידות משתנה, כי הנה הוא שווה לכל נפש ודאי, הועיל ואיננו, אלא לעשות מה שיש בו נחת רוח ליוצרו בו. אבל הועיל והנושאים משתנים, אי אפשר שלא ישתנו האמצעים המגיעים אותם אל התכלית, כל אחד לפי עניינו. נגיד, הסוחר צריך להתחסד בעניין זהירות בממון חברו, והחכם צריך להתחסד בעניין כבוד התורה. וכבר יכול להיות חסיד גמור איש שמפני צורכו הוא בעל מלאכה פחותה, וכמו מי אשר לא יפסוק מפיו אלימות, וכתוב כל פעל השם למענהו, ואומר ככל בכל דרכי חדהו וישר רוחותיך. אז כלומר אנחנו רואים שמצד מילוי, מצד האידיאל, אין הבדל איזה תפקיד קיבלת. אם כמובן אדם ממצא את תפקידו, לא אדם שברח מהחזית, כמו שאני אומר בלשון מושאל, אלא הוא באמת, זה מקומו, זה עניינו, תנאי החיים הובילו אותו לשם, הכישורים שלו הובילו אותו לשם, אז עכשיו את המקום הזה שלו הוא צריך למלא בנאמנות. ומהי הנאמנות? לעשות נחת רוח ליוצרו. איך אני מהזווית הזאת מצליח לקדם את העולם כולו אל התיקון? סוף קטע אחרון במסילת ישרים, סוף פרק הבא.
אבל אדם שלכאורה מסיים את התפקיד שלו, זה דבר כזה בכלל?
אולי.
אז מה? קוראים לעצמו...
לא יותר טוב שהוא יהיה בעולם הנשמות, תגיד. אני צוחק. כל עוד שאנחנו ממלאים את יהודינו, אז ודאי שאנחנו מקבלים זכות לתקן יותר. השאלה אם יש, אפשר, אם יש כזו שאלה, אני לא יודע להגן לענות, אם יש כזו, אם יש כזה, כזו אופציה.
רק תסביר לאנשים שהם בכלל לא מתפקדים, לא חושבים, לא מחלות שונות ומשונות, ארבעים שנים ככה.
אז יש סוגיה בייסורים, שהיא סוגיה עמוקה מאוד, שמי ידע להכיל אותה, את כל המחל שהוא מדבר על הייסורים עצמם, אם אתם זוכרים, אז הוא כתב שם משפט, הוא כתב, והכלל מתפרט לפרטים הרבה, אי אפשר לשכל האדם להקיף על כולם. אז יש פה חסד גדול שהקדוש ברוך הוא גומל עם בני אדם, שהוא מכין אותם לשלב הנצחי. וזו סוגיה, סוגיה מאוד קשה, לא בחינם אנחנו...
מה?
זה איסורי מרוק. עכשיו, האם לא יכול להיות שמשולב בזה עוד דברים? משולב בזה עוד דברים. איך אנחנו מתייחסים אליהם? יש לנו גם, זה חלק כמו שרמח"ל פתח את הפרק שלנו, כמה הסיטואציות העולם צריך כדי לכלול את כל האפשרויות של טוב ורע. איך נראה עולם שמתמודד עם תופעה כזאת? האם הוא מזלזל בה? האם הוא מכיל אותה? האם הוא מבין את משמעותה? האם הוא מסייע לה? האם הוא מרחם עליה? אנחנו חלק זה מבנה שלם. אז אנחנו לא יכולים להעלות את כל האופציות האפשרויות, אבל די לנו ליישב את הלב, די לנו בסוגיה של איסורים, שהיא סוגיה מספיק חמורה. מסתבר שבלי הבנה הזאת באמת לא היינו יכולים להבין למה התורה כל כך החמירה במעצים עיניו של מת. אני אומר את זה כדרך אפשרות, מי אנחנו שנגיד בזה סברות וחוקים אלוקיים, אבל עד כדי כך להחמיר. חיי שעה, הגמרא דנה, האם מחללים שבת על חיי שעה, דהיינו אדם שאפילו יודעים בו שהוא כבר לא יחיה הרבה זמן, אבל חיי שעה יחיה, מצילים אותו. אבל עד כדי כך, כבר גוסס, מצינים לו את העיניים, מזיזים לו עבר, בשביל זה אתה מדן אותו כשופך דמים. אז לבוא ולהדבר על ערך מופשט שנקרא ערך החיים, זה לא יהיה נכון וזה לא יהיה חכם, כי זה נשמע קצת ערך אנושי שלצערנו הרב אנחנו מאוד מהר יכול להיות גמיש, ויבואו אנשים חכמים כנגדנו ויגידו שזה לא נקרא חיים וכדומה. לא נוכל לתת הפשטה להלכה היהודית ברעיונות האנושיים העכשוויים, זה לא יעבוד פשוט, זה לא ילך. כן,
אבל אומר שזה היה לא תרצח של תורה, שכאילו במוסר
האנושי זה נכון, אבל היא גופה. האם אתה יכול להכיל את זה בתוך...
זה משהו אלוקי.
האם אתה באמת יכול להקיש מזה מוסר חדש? האם אתה יכול...
אנושי לא.
לא יכול. זה באמת חוק אלוקי. אז אני אומר, אולי, האם מותר לי לנסות להבין משהו טעם מסוים בחוק האלוקי הזה? בכל אופן, איזה ערך יש לחיים לא בחירים, לחיים שהם כבר לא בעלי משמעות בכלל? אולי... התורה מלמדת אותנו שהכללים האלוקיים שמכינים את האדם אל הנצחיות, ומעבר יש דבר שהוא באמת לא בחירי אבל איכני, וכשהקדוש ברוך הוא פועל הכנה באדם ואתה מתערב בה, אתה פועל פעולה מזיקה עצומה, אתה שופך דמיו של אותו אדם שאתה ממעט לו את הזכות שהקדוש ברוך הוא קצב לו להתכונן אל השלמות. זה לא יעזור לנו כלום, בלי מידע, עד כמה שידינו מגעת. כל מה שאנחנו עוסקים פה זה מאוד מוגבל. אבל מי שלא עוסק בחלק הזה ומנסה לבנות יהדות אנושית, אז הוא נידון לכישלון, שאף אחד לא ינסה למצוא טעמים אנושיים בחוקי התורה. זה ככה, כזה לא עובד.
לא להגיד שזה עסוק, אבל למה שלא יהיה.
טוב, אני קיצוני, מה אני אעשה?
מורה לבוכים זה לא...
מה? ודאי שלא. מי אנחנו שזה? אבל חכמי הסוד לא היו... היו ודאי גונזים את החלק ג' של המורה נבוכי, ודאי. מערכת אחרת, שתי מערכות, לא נוגעים במערכת אלוקית שהיא מהירה אל האנושות. בגלל שהיא מהירה אל האנושות, היא לא צריכה להצטייר באנושות. היא מהירה, איך היא מהירה? בכללים שלה, לא בכללים.
מה, אתה מחפש תאמין? כן. אתה לא מחפש את תאמין?
לא, שום דבר.
מה שכן מובן.
מה?
מה שכן קצת מובן.
מה מובן? מה כן מובן?
המשפטים, הטוב,
המשפטים, גם המשפטים בעצם לא חייבים להיות מובנים, אלא המשפטים פועלים בתוך מערכת שמתגלה בתוך הסדר האנושי. לא שאני מבין למה המשפט גורם תיקון, אלא כיוון שהיא פועלת באופן שהיא ניכרת בעולם, אז אנחנו קוראים לזה משפט. יש דברים שבכלל לא ניכרים. כדאי לראות, יש ספר חדש, אם אתם יצא עכשיו לאור מכתב יד של הרמח"ל, מצאו חמדה גנוזה, מצאו בעולם כתב יד שלא נודע, ספר שנקרא שורשי המצוות. כמובן שזה ספר קצת גנוז וזה קטן, אבל יש שם הרבה הרבה מציאות מיוחדות. אז בהקדמה לספר הוא כותב את הוא מסביר את הרעיון של חוקים ומשפטים. הכל אלוקי, רק הוא מסביר מה, איזה מצווה יש בעיקר מסוים, באופי שהיא מתגלה בתבנית החיצונית של העולם, ויש מצוות שבכלל לא ניכרות בכלל הפעולה האלוקית בהן.
אם
אין
נפקמינה שניכרות, אז אם זה...
מי אומר שיש נפקמינה?
מה?
מי אומר שיש נפקמינה?
אם הרמח"ל הוציא על זה דיו, אז...
לא, בואו נראה מה שהוא כתב. הוא מנסה לתת איך התבניות כוללות, איך אני מתייחס, לדוגמה, יבוא האדם, נגיד הוא כותב, הספר שלו מחולק לפי כללים, הוא מחלק את כל סוגי המצוות בערך ל-40 סיווגים. אז נגיד, הסיווג הראשון, כל המצוות שקשורות בשמו הגדול. נגיד, הוא אומר, לא להישבע בשמו לשקר. זה מצווה שאתה רואה שהיא ביחס לגילוי שמו בעולם. זה לא שבאתי לפרש לך למה המצווה ככה, למה הוא אומר קונם ואומר למה במילה זו ולא אחרת. אני בא להגיד לך, הנה אתה רואה יחס מצווה. כל המצוות שקשורות לגילויו במקדש. זה סיווגים שאתה רואה את המבניות, אתה רואה הקדוש ברוך הוא רוצה להיגלות בעולם. זה נקרא שאתה רואה את הסדר ההנהגה, אתה רואה פה איזושהי התגלות, אבל לא שאתה בא אומר, זה בשביל לאכול אוכל אורגני, וזה קשור לתנאי, לכללים של האנושות.
ואני לך רואה.
אני לא עברתי על כל הספר, אני לא רוצה להגיד בשמו, אבל בן אדם לחברו, מה זה בן אדם לחברו? הרי בן אדם לחברו ברור שאדם צריך להיות מוסרי גם מלמנה שניתנה תורה, אלא באה תורה בתוך החוק הזה, אתה לא מקבל? אין מוסריות.
יש אדם לא מוסרי.
מה זה?
אין שום איך אחד שכל האומות וכל הספיקות יסכימו של מוסריות.
מה לעשות שהם רעים?
לא נראה שיש מוסר...
אומר אין ערך מוחלט
בגלל שיש להם מידות רעות, אבל אילו הם היו מתבוננים בשכל הנקי שלהם, היו מגיעים למסקנות שוות שצריך לעשות, שצריכים לא להיות דום וצריכים לתת צדקה לעניים.
הצדקה של התורה, מה זה?
הצדקה של התורה זה קומה יותר גבוהה, זה קומה תיקון השכינה, זה קומה של
זה יכול אותו מעשה, רק ש... זה אותו מעסקים?
הרי ברור שמצוות צדקה זה לישראל, זה לא לגוי. לגוי זה רק משום דרכי שלום. אז למה, אם זה אנושי, מוסר אנושי, אז למה לא לתת לגוי? אלא התשובה היא, כזה תיקון השכינה, זה בכלל לא, זה בכלל לקיחת אחריות על הזולת באופן הרבה יותר מעמיק. אפשר להביא לזה אין ספור ראיות, שחוקי התורה הם לא שייכים לקומת האנושיות בכלל. אבל מי שרוצה בדווקא למצוא, אני לא, מה?
לימדה תורה דרך ארץ.
חריגה. התורה לא באה בשביל לדרך ארץ. הפעם היא לימדה תורה דרך ארץ. למה? צריכים להבין.
שם שאם היא לימדה תורה, לומדים סביב יחתול וכדומה.
נו. ראיה מפורשת. שהיה לנו מוסר גם בלי התורה.
כן, אבל לא, איפה זה? שיש בתורה פנמוסרי.
מה?
יש גם בתורה פנמוסרי.
לא בתורה, ההפך. זה אלמלא שניתנה תורה. התורה לא ניתנה בשביל מוסר, התורה ניתנה בשביל קומה למעלה מן המוסר.
גם כולל את זה,
לא? בשביל מה היא כוללת? זה נמצא בחתול, למה צריך התורה לדבר על צניעות? אוי ובוי לאדם שלומד צניעות משולחן ערוך, אין שולחן ערוך ללכות צניעות, צניעות הולכים ללמוד מהחתול.
אז הוכה עליו.
אני אומר את זה בהגזמה, כי לפעמים חז"ל הנחו אותנו בדברים מסוימים, נתנו לנו הכוונה לימדה תורה דרך ארץ להשלים את התמונה, אבל העיקרון של צניעות, מה זה יותר גרוע מחתול?
לא חי עליו, אם זה שניתן תורה, אז לומדים ממנה צניעות, לא מהחתול.
מה פתאום? זה לא כוונת המאמר. למה החז"ל היו צריכים להגיד לנו דברים שהם כבר לא רלוונטיים?
מה הכוונה?
אדרבה, חז"ל בנורא, אל תלמד צניעות מהתורה. אדם שבא ואומר אני צנוע רק כי התורה ציוותה, והוא לא מפתח את הצניעות הטבעית שלו, הוא מקולקל. זה מה שאתה רואה, מה רוצה ללמד אותך. בא אליך אדם ואומר, אני מכבד את ההורים שלי רק אם יש מצוות כיבוד אבאים. אל תדבר איתו יותר. מישהו אמר לי שהוא אוהב את בני ביתו רק כי כתוב ואהבת לרעך כמוך. השם ישמור ויתיר.
אבל למה יש בכל ראשונים תמיד מחלקים את המצוות מצוות שמיעיות ומצוות צפליות וכל
יום כולה? אז יש כזו חלוקה, אבל צריכים להבין, יש חלוקה שקודם כל, הנה לדוגמה, שירושלמי אומר שצריך לכבד הורים מצד פריאת חוב. התורה לא רוצה לדלג על הפן הזה, היא רוצה לבנות על גביו. אז היא לא באה ואמרה לך שחלילה שההורים הם מצוות לולב, אלא ההורים הם להכיל על גבי הקומה האנושית, תכיל את ההלכות שלי ותיתן פה קומה של כבודי וקש לכבודם.
זה יכול לסתור?
מה?
זה יכול לסתור את הקומה האנושית?
לא. לא יכול. הוא בנה את העולם בשביל לבנות אותו, לא להחריב אותו.
אז
שבאנו מפריעה
סתור למה מתכוון, כן להזרים אותנו
כן, במקומה? כן, שחייבים לבנות המצווה באופן בריא. לא לחיי אדם מאוד 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 צועק על זה. הוא אומר, תעלם נסיפתי שקר, כי היה בדורו אנשים שאמרו שכיבוד אבאים זה רק אלוקי, ואין בזה שום פן אנושי. אז הוא כותב שם ממש צעקה גדולה, הוא לא מביא את הירושלמי הזה, אבל הוא אומר את זה ממש, הוא אומר, זה שקר, וודאי שהתורה התכוונה, כלול בדבריה ודאי גם הקומה הזו.
אז לפי זה קצת אחרת, יש מקום לחלק ג' של מקום מורה נמוכים, שזה מקומה הנמוכה יותר.
לא, לא, לא.
אפשר
לומר, לא? לא. תראו, מי שאומר ככה, יכול להגיד, ודאי שתשמעו רבים וטובים שאומרים אחרת ממני, ולמה שתקבלו את דעתי, אם לא הצלחתי לשכנע אתכם. אני רק אומר, זה לא עוול להגיד את זה. אני הקטן חושב שזו קומה לגמרי שונה. ודאי שהתורה פונה למצווה, כמו שאני אגיד לך, התורה מצווה לתת צדקה לעני, והיא עצמה מדברת על והלכת בדרכיו שאדם יהיה טוב. האם היא התכוונה שתעשה פעולה בלי שהלב יפעל? האם התכוונה לדלג על משהו? ודאי שזה צורת המצווה. אבל עיקרה היא ודאי בשביל החידוש שהתורה נתגלתה בזה.
אבל
גם
הרמח"ל עושה קצת את זה.
במה?
בחלדה.
עכשיו הוא מסביר לך את ההנהגה האלוקית הכי פועלת.
כן, אבל יש כאן מצוות שמסביר אותם שזה יותר מה...
כגון?
כל המצע. שהוא מסביר שהמצב בא לסמן את העניין החומרי, ואז האדם צריך קצת לפרוק, עכשיו נורא שעם ישראל הוא לא יכול לא החמיד.
כן, אז בוא אני אסביר לך, תראה.
יש דברים יותר עמוקים של דבר, יש דברים הרבה יותר מוסריים.
קודם כל הוא לא אומר את זה משכל אנושי, הוא אומר את זה מתוך, הוא מפרש את מה שנאמר בדברי חז"ל בזוהר. עכשיו, גם שהזוהר מדבר ואומר לך איך יציאת מצרים, מה הסוד המצע, שזה לחם שאין בו רע וכן הלאה, אתה מבין שיש בעולם מאבק בין שלמות אלוקית לבין חומר שליטת החומר. הקדוש ברוך הוא מצייר את העולם בציור שהמשל שלו מתאים להנהגה העליונה. זה שגם הידיים שלנו וכל הגוף שלנו דומה לבצלם אלוקים, זה אמת. הקדוש ברוך הוא הרי ברא את העולם באופי מקביל, אבל אתה לא יוצר משלים, אתה אומר, אתה לא בא ואומר אוכלים מצה פעם בשנה כי זה בריא מאוד פעם בשנה לעשות דיאטה מסעור, וגילו החוקרים שזה מאוד בריא לגוף.
אבל הרמב״ם לא אומר.
מה?
הרמב״ם בחלקים,
לא אומר דברים כאלה. בסדר, אולי, תבדוק. הרמב״ם יכול להגיד שאכילת חזיר הוא מאוס. אתה יכול לקחת, לעלות איזה קומה ולהגיד שהמאיסות הזאת מגיעה מבל תשקצו את הנפש, את הנשמה וכן הלאה. אבל אני אומר, כל זה היה מחוסר נתונים. ברגע שאנחנו מבינים את המערכת שהיא לגמרי, תסתכלו הרמח"ל את ספר הוויכוח, בהוצאת הוויכוח, בכל ההקדמה שם הוא ממש בא לעמוד מול רעיונות, אני לא יודע אם חלילה אם זה הרמב״ם, אבל הוא ממש לוחם בעוז ואותם אנשים שבאו להגיד שהמצוות ניתנו כלבושים מפני הצינה וכבתים מפני הגשמים.
ואם עכשיו מתוך החומה הזאת שיוצא דברים יותר אנושים בכל, עכשיו נגיד המצע, האדם צריך עכשיו יותר, המצע יסמל לזה
ש... יש מצווה שהאדם יראה איך שכל מה שנמצא כאן בעולם מושרש בהנהגה העליונה, והקדוש ודאי שהוא אוכל מצע, הוא מבין את כל סודותיה, והוא מבין איך ההנהגה הנצחית נקשרת עכשיו בהנהגה הזמנית. אבל זה הכל בגלל שהוא קשר שמיים וארץ, הוא לא יפריד שמיים וארץ. אסור שהטעמים יהיו נפרדים. תמיד הטעם, אתה יכול להגיד, הטעם העליון מתגלה בתחתון. אבל אל תגיד שיש טעם נפרד לאכול בריא. אתה מבין שזה אף פעם לא יהיה קומה מנותקת. איך הגענו לכל זה? אני פה לא זוכר. טוב, לא משנה. בכל אופן, אז בואו נמשיך את הקטע הבא. והנה.
מסילת ישרים.
מסילת ישרים דיברנו על שכולם מנקודת המציאות שלהם צריכים לכוון את אותה הכוונה. בכוונה אין הבדל בין גדול וקטן בישראל. לדעיינו, לא בין גדול לקטן, יש הבדל גדול לקטן. בוודאי שהגדול מכוון יותר מהקטן. הכוונה היא אין הבדל בין חלוקת התפקידים. כי חנוך היה תופר מנהלים ועל כל תפירה מייחד ייחודים. ואילו אחר לא פסק מפיו הלימוד, כי הוא היה עשיר כאלעזר בן חרסום, שלא היה צריך להתעסק במלאכתו, והפקיד עבדים שיתעסקו במלאכתו. אז כל אחד בתנאים הייחודיים שלו, אבל כולם צריכים לייחד אותם ייחודים. כולם צריכים לכוון את אותה הכוונה, שאני חלק מתפקיד גדול, שנתנו לי. כמה אדם היה מקבל גאווה אם המלך הגדול היה מטיל עליו תפקיד, גם אם הוא תפקיד פחות. הוא אומר, אבל זה, אני שייך לממלכה הגדולה, אז למה אני מרגיש כל כך לא, לא, לא בעל ערך בתפקיד שנתנו לי? אני שמח למלא את התפקיד הזה. ודאי שהוא שואף ליותר, הוא מנסה ליותר, הוא ודאי רוצה להיות יותר, יותר תועלתי, הוא רוצה להיות שר צבא. אבל אם הוא רואה שהכישורים שלו לא להיות שר צבא, אז הוא מנסה להיות במעגל שלו, לתרום לשליחות שכולם עוסקים רק בעניינה. כן.
תפקיד האדם יכול להשתנות או...
אולי.
לא יודעים?
כן. לא נתנו לנו מידע על זה.
אז למה הרמח"ל? כאילו, מה נפקא מינה שהרמח"ל אומר לנו פה את כל העניין הזה?
יישוב הלב. אמון בקדוש ברוך הוא. אדם שיודע את הילוכי ההנהגה, אז הלב שלו רגוע. אם חסר לך נתון, אתה כבר לא יכול להיות רגוע כי משהו מטריד אותך. הקדמונים לא ידעו לפרש מה זה עניין רחמנה ליצלן של מיטת קטנים. לא ידעו לפרש. אז הלב לא יכול להיות רגוע שחסר נתון. איך אדם, אתה תבוא לאדם ותגיד לו, אתה יודע למה? כמו שמת שורך וחמרוך. בגלל שחטאת, אתה כנראה, הקדוש ברוך הוא לקח לך את הילד, כי כמו שלקח לך את השור ואת החמור. הלב לא יכול להיות רגוע בזה. אז למה הקטן? סובל. מה הוא השם במעוונות שלי? למה? חסר לו נתונים, הוא לא יכול. אוסף הנתונים, הרמח"ל אומר זה והשבות האלה לבביך. הלב מיושב באמון. הוא נתן לנו את כל הידיעות שאנחנו צריכים, חייבים לדעת אותם. זה לא אומר שנדע, אבל נדע את כל האפשרויות.
מה
הרבה זמן
אנחנו יודעים לגבי
אורות קטנים? סוד הגלגולים. אנחנו מקיפים את זה. עכשיו, מי מישהו מתיימר לדעת היום, מי הרמח"ל עולה לנו אדם אחד שיכול היה, רבי בנימין הכהן, עסקן מקובלי איטליה, היה מגיע לרמח"ל ביותו בגיל 20, שיגלה לו את סודות נשמתו, למה כעץ הוא סובל את זקנה איסורים. והוא עונה לו, שמיים פתוחים בפניו. אז מאז הרמח"ל, אנחנו לא יודעים על אדם שהיה ברמה כזאת, שידע את סוד הגלגולי הנשמות. אבל אנחנו, ועם כל זה אנחנו צריכים לדעת את המידע הזה, כי להיות לתת אמון בקדוש ברוך הוא שההנהגה שלו היא קצת יותר רחבה מאשר נראה לעינינו הקטנות.
כל החוקים
שיש לנו
צילוע אדם גם צריכים להעביר אותם
לבין ממש לא חוקים, זה לא רלוונטי, זה לא קשור ליחסי אמון. חוקים אדם לא מתיימר, הוא מבין שבאמת הוא לא מסוגל להבין את הסיבה שהמצווה ניתנה ככה. הוא יכול להבין אחרי שהיא ניתנה, יכול לראות את המורכבות שלה, איך ההנהגה האלוקית מתהלכת באמצעותה. אבל למה כך ולא אחרת? הוא לא יכול לשאול, כי באמת הוא לא, הוא מבין את הגבולות שלו. אבל מה שמתנהגים איתי, על פי דרכי אדם יודע שיש שכר ועונש, ויש השגחה, אז פה הוא מרגיש, אני לא יכול לתת אמון, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, תנו בי אמון ותבטחו בי. איך אני יכול לבטוח? כדי לבטוח, אדם חייב לקבל את הנתונים. והנה, בהיות ענייני העולם, כולם נמשכים ונעתקים בהשתלשלות מעניין לעניין, ממציאותם בנבדלים עד מציאותם בגשמיים, וכמו שזכרנו לעיל בחלק ראשון פרק חמישי. אנחנו ודאי זוכרים, בסוף החלק הראשון למדנו איך עולמות בריאה יצירה עשייה עם שורשי ענפי העולם הזה. הנה כל העניינים האלה, פרטי ניסיונו של האדם, כמו שזכרנו, מתחיל שורש בחינותם בנבדלים, לפי המציאות השייך בהם מתיקון וקלקול, כמו שכתבתי למעלה, וכפי עניינם שם נידונים ונגזרים להימצא ולהתפשט עד הגשמיות באישים הראויים להם, עד שבכלל דין החינוק הזה ייכנסו כל פרטי המציאות למדרגותיהם, ועל כולם השקיפה החוכמה העליונה, וכפי אמיתת מציאותם תגזור את היותר נאות והגון, וזה ברור כפי העיקרים שהקדמנו. אז לא ברור למה גם פה הרמח"ל תורח, גם בפרק הקודם וגם פה הוא תורח להסביר לנו שהכל מתחיל בעולם השורשים, ששם כבר הכל הוכן. אפשר להגיד שבעולם הכיסא כבר, ששם שורש נשמות ישראל, הכל כבר נעמד באופן של תוכנית שלמה, מפה שלמה שבנויה שם בעולם השורשים, ואצלנו מתגלים רק הענפים. האם זה מוסיף לי הידיעה הזאת? אינני יודע, אני לא זוכה להבין למה זה כל כך חשוב לרמח"ל להדגיש את הנקודה הזאת. מה אם זה נמצא בשורש או מה זה נמצא בענף? העיקר שזו תוכנית ברורה. אז לא ברור כל כך למה זה כל כך, מה ההדגש כאן? נמצא לסיכום, לפי השורש הזה, שהצלחות העולם הזה וצרותיו תהיינה לשינוסה בם האדם בחלק מחלקי הניסיון, ששיערה החוכמה העליונה היותו נאות לאיש ההוא. אז כאן הוא מסכם לנו את הטעם הראשון שהוא אומר בפרק הזה, שתדע לך קיבלת שליחות.
מה הוא שיות נאות?
מתאים, מותאם.
לא מרגישים בכל אדם?
מה?
מרגישים בכל אדם תיק, לא?
כן, אבל התיק מגיע עם כל התנאים. אז נאות לו לפי עניינו. עכשיו באמת זה קצת קשה. מה פירוש נאות לו? הרי בגלל שהתאימו לך זה נאות לך. האם זה נאות לך יש משהו שקדם? מה שייך נאות לו? אם קיבלת, זה נאות לך. מה שייך להגיד נאות לו?
שורש נשמתו.
מה?
שורש נשמתו.
שורש נשמתו אתה אומר. כיוון ש... אבל הבעתה לי הלכורה, אם הוא נשאר נמצא, זה נאות לו. אז מה זה
קרה? הוא לא קורא, אני שומע את זה
מעל הבנת. אבל אותה נשמה, אותו שער שיכול להינתן לאחר תיאורטית לכורה.
זה לא חד פעמי, תוך כדי, כמו שאתה מגיב, כך מסדרים לך. אז זה נקרא נאות.
לא, אז זה נקרא משפט המעשים. החלק הזה הוא בכלל לא תלוי במשפט המעשים.
הצלחות העולם וצרותיו. זה הכל מראש בלי שום קשר, בלי שום קשר לתגובות ואיך מילאת את זה. אנחנו רואים שכל שנה יש את הדין והתפקידים.
זה כבר שכם משפט המעשים, איך אתה מילאת את שליחותך. אבל כאן הוא מדבר בינתיים על השאלה למה קיבלתי שליחות כזו ולא אחרת. זה לא תלוי במעשים.
בגיל שנה, בגיל 20, מתי
השליחות הזאת מוחדת? לפני שהוא נברא?
מה?
כבר הכינו לו.
בסדר, הכינו לו.
הבאים מקום יצירת הבלה, אומרת מי יהיה חכם, מי יהיה טיפש, כמו שהברייתא אומרת בתחילת סוטה, חכם וטיפש. זה תלוי במעשים? זה ביצירת הבלה? כן.
אולי אפשר לומר
שעץ,
קודם כל, עץ הזה שהאדם הזה נוצר, זה לא פשוט. ולמה שיבצר דווקא הוא ודווקא זה ודווקא זה ודווקא זה. אז בעצם אולי בעצם בגלל השורשים העליונים שהם בצורה כזאת כרגע, אז זה גורם ליצירה שהאדם הזה לפי המציאות כרגע של השורשים העליונים, ולכן אחרי שיש לנו אדם כזה שנוצר על פי השורשים הספציפיים האלה ככה, אז עכשיו מתאימים לו דבר שמתאים לו.
לא מבין סיבה ומסובב. היינו, ברגע שמטילים על אדם שליחות, זה כל חלקי האימה. אז מה פירוש להתאים למישהו?
למה הוא
נוצר? כי צריך 600,000 נשמות ישראל. אז עכשיו נבראת נשמה, ויחד איתה אדם נקשר בה ומקבל, הנפש שמקבלת את השליחות בנשמה הזאת. ברגע שהוא מקבל את הנפש דה נפש, דה 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 דה, הרי יגיד לך כאן אין ספור הבחנות, והוא קיבל איזושהי דרגת נשמה מסוימת, היא עכשיו הוא מקבל את כל החבילה הכלולה בה. מי שבחינת נפש דה נפש, דה רוח, דה בריאה, דה דה וכן הלאה, הוא מתאים לו עכשיו כל התפקידים הייחודיים הזה. הוא חייב להיות איש אדמה. למה? כי הוא בנפש דה נפש.
נו, אז הוא קיבל.
אז מה? מה זה נאות לו? נאות למי?
לאותו אדם.
ובגלל שהוא קיבל, הוא קיבל, לא בגלל שנאות לו. זו הייתה השאלה שנשאלה כאן. כן.
הבנתי, מה קשה לרב פה?
זה שבוחרים לאדם שליחות מסוימת, אפשר להגיד על זה נאות לו? אפשר להגיד, בחרו לו. מה שייך להגיד נאות לו?
אני
רוצה להדגיש את הנקודה שכל אחד יש לו חלק מבין, שבא להשתים כאן כל המערכת.
לא סתם
שהוא
ככה,
כי באמת
דווקא הוא זה שאמור
להשתים
כל
ה...
כולנו,
ככה
בונים את המערכת.
יפה, יפה. זאת תשובה, אני חושב, היא מקבלת. אומר, נאות, לא הכוונה היא נאות לא אישית. הכוונה היא, במכלול החלוקה הכללית, נאות לא לקבל את אותה שליחות מבין כולם. ואומנם, נתחיל את הסיבה השנייה. בינתיים למדנו לסיכום סיבה אחת ראשונה. כמובן שאם נצרף את פרק ב', אז יהיה לנו עוד סיבות. אפשר לצרף סיבה, אם שואלים אדם, למה חלילה אתה בתסכול? למה יש לך קצת צער? אז מי שלמד את הפרק שלנו בינתיים יודע, אולי זו שליחותך, אולי הוא מעלה אפשרות אחת, אולי עולם לא יכול להגיד בוודאות, כי יכול להיות שזה תלוי בעוד נתונים. אנחנו בינתיים אוספים נתונים, אז יש לי אולי כי זו שליחותך, ואם אני מצרף את מה שלמדנו בפרק הקודם, אז אולי זה איסורי מרוק, אולי כי יש לך מיעוט מעשים לא טובים ומכינים אותך לעולם הבא ורוצים לתאר אותך ולהביא אותך מוכן. בסדר? בינתיים יש לנו כאן שני נתונים, איסורי מרוק ותפקיד. נמשיך הלאה לטעם השלישי, לסיבה השלישית.
מה זה קשור תפקיד ואיסורים?
לא, לא קשור בכלל, שני טעמים לגמרי שונים. לפעמים, אם אדם אמרתי את הדוגמה של רבי אלעזר בן בדת, זה צער להיות אני? זה איסורים להיות אני? כן. הנה, אתה רואה דוגמה בחז"ל, שהוא קיבל את האיסורים האלה, לא בגלל שהוא חטא, ולא בגלל שאבותיו חטאו, אלא בגלל שאומר לו, ככה תכננתי את העולם הקדוש ברוך הוא אומר, מישהו צריך לייצג את הצד של העניים, אם לא יחדל אביון מקרב הארץ, ואתה משום מה נבחרת לעמוד בתה בשליחות הזאת.
אפילו שזה צער, מכיוון שזה
שליחות. כן, עכשיו יש לי שאלה אליכם, סתם מתעוררת לי שאלה. מה אתם, רבי אברהם בן בדת נגזר עליו, לא בגלל מעשיו, אלא להיות השליח, להיות. האם האיסורים האלה הם גם ממרקים? הרי סוף כל סוף זה גם מצער להיות אני. בסדר, לא אמרתי. אבל האיסורים שלו באו בשביל איסורי מרוק. הם איסורים שבאו מסיבת גזרה עליונה.
למה גזרה עליונה?
מה?
כי זה חלקו.
כי מישהו צריך לקבל את החלק של ייצוג העניים בעולם. יש מפלגת העניים, אתה לא יכול לפקק כפי אחותה.
אתה לא יכול לקבל את זה.
מה?
אתה לא יכול לקבל את זה, אם הוא יחזור בתשובה. זה גם יהיה עם מרוק, לא?
לי פשוט לי, שאם חלילה הוא היה חוטא בחטא קל, ברור שזה היה ממרק אותו, וגם אם לא, אז זה ודאי שזה משתלב בסוף גם עם מה שנלמד אחר כך באיסורי הצדיקים, שאיסורים האלו מחפרים על שער דורו. כי לא יכול להיות שאדם יסבול סבל רק בגלל הגזרה, כי סבל זה חייב להגיע מצד שליטת הרע. לא יכול להיות שיהיה לרח האחיזה באדם אלמלא שהוא נושא פה משהו את הרע הזה, שהוא מזכר, מתפטר ממנו, או בשבילו או בשביל זולתו. אז חייב, אני אומר, יוצא פה חידוש גדול, שהכלל, מי שנבחר מצד הבחירה העליונה לקבל חלק ממועט בחיים, זה חייב להשתלב תמיד לכל הפחות ביסורים של אהבה.
אם כך זה לא סיבה, אז אין סיבה אחת. אז אין את הסיבה הזאת שבגלל שזה התפקיד שלו. זה סיבה אחרת.
סיבה אחרת? לא. הוא מקבל תפקיד. עכשיו, אם יש לו מהחלילה גם מעשים רעים, אז האיסורים האלה יחפרו גם עליו. אם הוא עצמו צדיק גדול, אז האיסורים האלה ילכו לחפר על כל ישראל.
למה לחבר אותם?
כן, אין אפשרות. לא יכול להיות אחרת.
למה יש אפשרות?
אין אפשרות.
יש אפשרות שהגזרה עליו היא גזירה שהיא מנותקת מהחלק,
לא יכול להיות,
מהנורמה של הבריאה שהיא חלה על כל ה, על כל ה, על כל הנברא.
אין יציאה מהנורמה, זה הנורמה של העולם. העולם צריך לעבור בשיט אלפי שנים תפקיד, שיש כאלו ואחרים, וכל אחד מלא ייעוד. אז עכשיו,
אבל מצד הנברא הזה בעצמו, הוא קיבל פה משהו שהוא שייך לתמונה הכללית, אבל זה לא במקום מה שכולם מקבלים. כולם מקבלים מיסורים ממרקים קצת, גם הוא מקבל קצת. חוץ מזה, הוא מייצג את ה... למה צריך להגיד שאותם מיסורים...
הגמרא אומרת, אין מיסורים בלא אבון. מיסורים לא יכולים להגיע בלא אבון. מי ייתן את המיסורים האלה? הטוב האמיתי? מיסורים מגיעים לבני אדם רק מצד חטאי בני אדם.
זה סותר את מה ש...
לא סותר. כיוון שמאז חטא אדם הראשון יש חטאים. ולכן העולם צריך להמשיך ולהתמודד ביחסי טוב ורע. אבל עכשיו שהאדם הפרטי הזה
מצד אדם הראשון, ויש איסורים מצד הבריאה הזאת, אבל זה לא אותם איסורים.
הנה, הרגע אמרתם, זה שרבי אלעזר בדת מתקן במעשים שלו את חטא אדם הראשון, זה נקרא איסורי הצדיקים.
נכון, והאיסורים על העוונות הקטנים שלו זה כמו שיש לכל אדם.
נכון.
לא חייב להיות, לא חייב שקשור אחד בשני, שזה אותם איסורים ש...
לא, את זה לא חיברנו, אמרנו. שאיסורים חייבים לחפר על משהו, או על שלו, או על של זולתו. אז, אומר, יכול להיות, אומר, אם אנחנו צודקים, אז יכול אולי עוד פירוש להסביר מה זה לפי מה שנאות לו. אולי סוג כזה של שליחות לא נותנים לאדם רגיל מן השורה, נותנים את זה לאנשים שנשלחו לשליחויות יותר גבוהות, נשמות יותר גבוהות, שהם באמת יעמדו בתפקיד הזה ויוכלו למלא את השליחות הזאת יחד עם אפשרות נוספת. אבל לתת לאדם מאוד, בנשמה מאוד מאוד נמוכה, לתת לו שליחות שהוא בא פה לעולם כדי להיות אני, זה לא יעבוד. כי לא נותנים לאדם סתם צער בלי סיבה, הוא חייב לתת כיסוי לשליחות הזו. שליחות שהיא שליחות לא נעימה, היא שליחות שחייבת להיות משולבת ביסורי הצדיקים. מה פתאום שאדם יסבול בלי סיבה? בסדר, זה עוד נתון שאתה יכול להיות שהוא ישתלב. אבל אני אומר את זה בתור, הכל פה זה אחד מיני, אנחנו אף פעם לא מדברים על שום דבר כתמונה כוללת.
אפשר את זה כאילו להגיד על הפלאדם מה זה קרה, הוא יכול לומר שהוא נתן לו קלים, אי אפשר להגיד על הפרטים, אתה קורא לך איסורים כי זה וזה וזה וזה. אפשר את זה להגיד, יש פה איזה אני אחד, אז נגיד שיש לו, יש להם תרגם את זה בעולם הזה באמת. אדם יכול לדעת שכל סוגי האיסורים שיש בעולם, אבל יש לך גם באמת מישהו שחז למה קרה לך את זה?
אנחנו לא יודעים, אבל תיאורטית, יכול להיות תיאורטית שאחד מהטעמים האלה הם לבד פועלים. זה מבין? זה יכול להיות. אנחנו רק לומדים את התיאוריה, לא לומדים אף פעם את הפרטים, רק את הכללים. אז מה מפריע לך לדעת שזה תיאורטית אליהו הנביא הבא מגלה למישהו באוזן את הסיבה של האיסורים שלו?
כמו שאמר הרב, יכול להיות שגם שזה ברוך הוא אומר לדעת שככה נבדת את העולם?
לא, הוא שאל אותם, אתה רוצה שנתכנן את העולם מחדש? נעשה חלוקה חדשה של תפקידים?
כן, אבל זה בלרות שיש...
בא להגיד לו, בלתי אפשרי.
יכולות שזה מה שהספר איוב, ללמד לנו את הסניפים האלה?
פשיטה.
מה זה פשיטה?
כן. איוב בא, איוב בא ל, ל, לתת למיצוי, משה רבינו כתב ספר הפילוסופיה הכי גדול בעולם, לתת לבני אדם החכמים ביותר באנושות, למצות את כל האפשרויות השכליות שבני אדם יכולים לנסות להתמודד עם כזה, עם כזה תסכול, ואחרי זה בא הקדוש ברוך הוא אומר, תראו שלא הבנתם כלום, רק אני בסוף אפרש לכם את סוד הבריאה שלי. זה שהוא עונה מן הסערה, זה ספר שבונה לנו את ה... את האמון הכי חזק. אין כאן בכלל ניסיון להביט על הדברים מצד בני אדם. אני אומר את זה באופן פשטני, כמובן שאפשר להגיד בזה מהלכים עד אין קץ. אין, אני אומר, זה שכל הרעים שלו, שהם היו אנשים מאוד נכבדים וחכמים, מנסים להגיד, אולי כך, אולי כך, הקדוש ברוך הוא נלאים אחר כך בגערה. איפה היית ביוסדי ארץ? מה אתם בכלל מנסים לגעת בתוכנית שלי? מה אתם חושבים שאתם תיכנסו פה בשכל האנושי שלכם ותפרשו את המהלכים? זה, זה בעצם הספר מסתיים. לומדים את כל האפשרויות התיאורטיות.
אם היו אומרים לאיוב שתיאורטית יכול להיות שזה וזה וזה הסיבה, זה לא היה בסדר?
מאיפה היה להם מידע לדבר כזה? בלי תורת משה, מאיפה הם יודעים נביאים?
מה בעצם הייתה הטעות שלהם?
שביו צריכים להגיד, נשגב מאיתנו, שחייב להיות, אם רואים תופעה כזאת של איש צדיק, מה קורה אדם שרואה איש צדיק תמים, ומנסים למצוא בו דופי, הם אומרים לו, זכור מי הוא נקי עבד, לא יכול להיות שאתה לא חוטא, שהרי... יש הנגעה, האפשרות היחידה שהם מעלים שהוא חייב לחתום. זה לא הוגן. אתם רואים פה תמונה של אדם צדיק שאתם מכירים אותו מקרוב, ואתם מנסים למצוא ולחפש לחטט בו דופי כדי להטיל עליו. חסר לכם נתונים, אז תגידו. זה גוף, הסיפור הזה מראה שנעלם מאיתנו מידע. אבל אנשים לא נוהגים ככה, בדרך כלל הם רואים את התמונה הקטנה ומנסים לבנות מגדלים בתוך המערכת הזאת המוגבלת.
לכאורה זה מונע את הניס... אם לא ננסה להבין, אז גם לא יחשב על ליבנו.
אנחנו מצווים להבין רק אם הקדוש ברוך הוא גילה לנו את דרכי הנהגתו. משה רבינו אומר לו, הודיעני נא את דרכיך, למה צדיק ורע לו רשע וטוב לו. את זה הוא מבקש, הוא יודע שרק הקדוש ברוך הוא יכול לגלות. משה רבינו לא מנסה להמציא.
זה רק בגלל שזה סוג דבר כזה שקדוש ברוך הוא לא גילה לנו.
גילה? בלי הפרטים, גילה את הכללים ולא את הפרטים. אז היום אנחנו לומדים את הכללים ולא לומדים את הפרטים, כי הפרטים לא נודעו לנו. מסתבר שאחרי שהקדוש ברוך הוא השיב למשה רבינו, אז הוא כתב את ספר איוב. ספר איוב זה ללמוד את דרכי הנהגת השם.
אבל הם טועים באפשרויות שהם מציעים או שהם צודקים?
ודאי.
הם טועים?
כן.
מה משה רבינו
העביר לנו? אני אפשר להגיד שתי אפשרויות. או שבתוך הדברים שלהם יש בכל אופן דברים שגם בהם יש חוקי משפט, חוקים שחשוב שנדע אותם, או לראות, להראות לנו כמה שיח בני אדם בלי קומה אלוקית, כמה הוא שוגה. הוא דן איתם, מתווכח איתם, הוא מאוד כאוב, הוא מאוד מצבצר שאתם מסתכלים עליי כמו רשע.
הוא לא מתאים שם את כל מה שאמרו
בוא נימד בלי נדר בספר יום מחדש, אבל לכאורה בהבנות הפשוטות זה נראה שהכל הם מנסים למצוא סדקים בו עצמו. הרמב״ם במורה נבוכים מנסה לבנות מהלך מה כל אחד מהרעים ניסה, אבל גם כן הכל ניסיונות משפטיים.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.